אחת הדמויות המרתקות בעולם הקבורה בישראל היא דמותו של הרב יעקב רוז'ה. הוא חבר מועצת הרבנות הראשית ויושב ראש ועדת כבוד המת שלה. סגן אלוף במילואים ברבנות הצבאית, רב החברה קדישא תל אביב יפו, ועד לאחרונה כיהן בתפקיד הרב של המכון לרפואה משפטית באבו כביר. הוא נשוי ואב לבנות, נכדים ונינה. הרב רוז'ה נחשב בשנים האחרונות לסמכות ההלכתית בנושא קבורה בישראל. הוא עסוק בשאלות הלכתיות ומוסריות הקשורות לזיהוי ולקבורת נפטרים אזרחיים וצבאיים שמופנות אליו מהארץ ומחוצה לה. מהיכרות אישית עם הרב, אני יודעת שהוא איש רגיש מאוד, ורגישותו הרבה ניכרת בפסקי ההלכה שלו. הוא מסור מאוד ועונה לשאלות ובעיות שמופנות אליו בכל שעות היממה. גם הפעם שאלתי את עצמי, כיצד הגיע לעסוק בתחום כל כך לא שגרתי? וגם שאלתי את עצמי כיצד הגיע בחור חרדי לשירות צבאי. מסתבר שמיד עם תחילת השירות שלו פרצה מלחמת יום הכיפורים. בפרק תוכלו להזין לעדות מצמררת מהימים ההם. מצאתי את עצמי חוזרת על המילה וואו פעמים רבות במהלך הפרק. תוכלו לשמוע כיצד טיפלו בחללי המלחמה ההיא ואילו לקחים הופקו מאז. מה היו ההשלכות הנפשיות על מי שזה היה התפקיד שלו ואיך מתמודדים עם הזיכרונות שנים רבות אחרי. אזהרה, הפרק מכיל תכנים קשים להאזנה. אתם מאזינים לפודקאסט סוף הדרך. אני אורית מסמי ואני יועצת לתכנון פרידה מהחיים. מלווה משפחות ברגעים הקשים של פרידה מאדם אהוב ומסייעת לבני המשפחה להתמודד עם הקשיים של אחרי פטירת יקירם. בפרקים הבאים אתן לכם הצצה לעולם המרתק של הקבורה היהודית בישראל ובעולם. ביחד נגלה עולם מופלא המכיל מסורת, חדשנות, יצירתיות, אדריכלות והיסטוריה. נפריך דעות קדומות, סטיגמות ואגדות אורבניות ונחשף לרגישות של האנשים שזהו תחום העיסוק שלהם. בין השאר תוכלו להזין גם לשיחות העוסקות בנושאים הכואבים שאנחנו בדרך כלל מעדיפים לא לחשוב עליהם ולא לדבר עליהם, לפעמים בגלל הפחד הבסיסי שטבוע ברובנו, שהוא הפחד מהמוות. תוכלו להמשיך לעקוב אחריי בדף הפייסבוק אורית מסמי, ובאתר האינטרנט מוצאים מנוח. האזנה נעימה. שלום כבוד הרב. אני יודעת שחלק ניכר מהעשייה שלך הייתה בעולם הצבאי, בעולם של זיהוי חללים. רציתי לשאול, איך קרה שבכלל אדם חרדי הגיע לשרת בצהל?
קודם כל, התקופה הייתה שונה. בתקופה שאני התגייסתי לצבא, היה גם נחל חרדי. אנשים חרדים לא ראו שום פסול בשירות בצבא, אולי אפילו זכות מסוימת. ואני הלכתי לצבא לשירות צבאי מקוצר, כי נעזבתי את הכולל והלכתי להיות מורה בישראל. לשם כך הייתי חייב לעשות שירות צבאי, הלכתי לעשיתי שירות צבאי מקוצר, אז היה 6 חודשים. עשיתי שירות צבאי באדוריים, חיל הנדסה, ושמעתי שמחפשים מתנדבים לחברה הקדישא הצבאית. הרגשתי איזשהו צורך לתרום במשהו ייחודי, לא כמו כל חייל אחר, אלא באמת משהו שקשה לעשות אותו בבחינה נפשית וגופנית.
היה משהו בעבר שלך או במשפחה שלך, מישהו עסק בתחום הזה?
שום כלום, לא. והתנדבתי, אני זוכר שראינו אותי, ניסו להפחיד אותי בריאיון, אתה יודע לאן אתה הולך, אמרתי, אני מוכן לשם שמיים, ולא הספקתי להגיד לנשום בכלל, אני התנדבתי לחברה הקדישא הצבאית חודש לפני מלחמת יום הכיפורים.
וואו.
הגיע יום הכיפורים, מוצא יום כיפור, דופקים אצלי בדלת, אוטובוס מחכה ברחוב, כך תעלה לאוטובוס עם ציוד מינימלי, נוסעים לכיוון באר שבע, דרום. אני עוד לא קלטתי איפה אני נמצא בכלל, מה זה צבא בכלל לא קלטתי, אומנם עברתי טירונות, אבל... נסענו במשך לילה שלם עד שגרנו לבר שבע, התנועה מאוד כבדה. בבוקר ביקשו ממני ללכת לאיזה מחסן, לבנות ארונות מעץ לחללים, היה חסר ארונות, חשוב. משם נסענו לקבוצה, לקיבוץ בערי, לעשות טקס שנקרא קידוש בית קברות. אז הנועל שמי שנופל במלחמה, קוברים אותו בבית קברות ארעי. כלומר, החלל מגיע למרכז זיהוי, מה שנקרא הפעם מרכז זיהוי, מזהים אותו, קוברים אותו, ואחר כך מודיעים למשפחה.
ולמה ככה? למה לא בבית אלמין קבוע?
החלטנו, כיוון שיש כמות גדולה מאוד של חללים, ולא רוצים שיהיה לחץ על המזהים שמשפחות נושבת להם בעורף, שזו יהיה שקט, אף אחד לא יודע שהחלל הזה מת, והאמצעי הזיהוי היחסית דלים היו אז באמת, זה היה הנועל, זה נקרא קבורה זמנית. אז אנחנו קידשנו את בית הקברות בבארי, יש טקס קידוש בית קברות, שאתה הולך סביב בית הקברות 7 פעמים עם פרקי תהילים מיוחדים, בנינו את הגדר, אני זוכר את האלמניה, האלמניה זה סוג כזה של כלי כבד, ששמנו את הגדר, בית הקברות נפתח, השארנו שם הצוות שתפתפת בית הקברות, ושם המשכנו קדימה, לכיוון בלוזה.
אבל אחר כך מתי העבירו את החללים האלה?
אחרי שנה.
רק אחרי שנה.
זה סיבור בפני עצמו. נקרא מבצע עברות, זה טראומה בפני עצמה שלי, ושכל המדינת ישראל. אחרי שנה במלחמה, בכל יום 30-40 לוויות ברחבי הארץ.
וואו.
זה היה משהו נוראי, לכן החליטו שאתם לא עושים את זה. המבצע עברות זה סיפור בפני עצמו. המשכנו משם לכיוון בלוזה, המפקד שלנו לא כך הבין את ההוראות שהוא קיבל, והכניס אותנו לתוך הפגזה כבדה מאוד בבלוזה. באנו שם בלילה, כבר מצאנו שם במרפאה 12 חללים, לקחנו אותנו לסוג מאחורנית, כי כל הזמן לטפטוף מעלינו, וזה לא אמור להיות, בתור אנשי חברה כדי שאנחנו יחסית בעורף.
אבל זו פעם ראשונה בעצם שבה פגשת חלל?
כן, המפגע היותר רציני היה אחר כך שחזרנו בחזרה לתוך המלחמה, הגענו לרפידים, ברפידים נכנסנו שוב לאיזה חדר שמיועד לחללים, ו12 חללים, 11 חיילים וחיילת. נפל שם איזה, הייתה הפגזה של מטוסים מצריים, ואז הפעם ראשונה שנפגש פיזית בחלל, ואז אני הייתי טוראי פשוט, מעליי המפקד, כן, סמל, הוא אומר לי, תיקח אותו ברגליים ותשים אותו על השולחן. אמרתי לו, אני לא מסוגל. הוא אומר לי, גם אני לא מסוגל. ואז, אני לא זוכר בדיוק מה קרה, נכנס לטרנס של טיפול בחללים, וכל עבר כמו איזה חלום רע.
פשוט הבנת שאין ברירה.
אין ברירה, כן. ואז טיפלנו חלל אחרי חלל אחרי חלל. עכשיו נאמר כך, היינו, אז הכוחות של הרמות היו דלים מאוד, היינו בסך הכל פלוגה. תוריד בפלוגה את האפסנאי, את הטבח, ועוד כמה אנשי שירות. אנחנו זוכר 6 אנשים בלבד, טיפלנו בכל החללים של הדרום. יום ולילה. הרב הצבאי הפיקודי פתר אותנו בכל המצוות, אל תתפללו, תאכלו מה שאפשר. וחלל אחרי חלל, עשינו דבר שנקרא אז זיהוי ראשוני.
מה זה זיהוי ראשוני?
מחפשים את סימני זיהוי בכיסים, של החלל, על סמך תעודות, או על סמך דיסקית בצוואר. אם מוצאים סימני גוף, כותבים סימני גוף, לא היו מחשבים.
מה זה סימני גוף? כמו סימן לידה, צלקת?
צלקת וכולי, כן. טבעת ניסויים, אני זוכר, זה סימן היה. אני זוכר גשר בשיניים. כל האינפורמציה עולה על איזה תיק מסכן מקרטון. ידני. אין מחשבים, אין שום דבר. התיק הזה נשלח ידנית על ידי רץ מרפידים, כן? ברגף גפה, לשלישות בתל אביב, למטוס. הם בודקים מחדש את כל הפרטים, זה נכון, עד שהם בטוחים ב-100% וכל מיני הצלבות שהם עשו, שאחר החלל הזה חלל. בינתיים החלל נקבר בבארי. יוצאים קצין העיר למשפחה ואומרים, מנכם נפל בתאריך זה וזה, הוא קבור שם ושם. אני לא יודע בדיוק, אני אומר, 2 או 3 אחרי פתיחת המלחמה, בית הקברות נפתח למשפחות. הם באים לבית הקברות, אומרים, פה קבור בנכם. זה קשה מאוד, קשה מאוד. זה בהיסטוריה שלי עם חללים. אם אדם לא רואה את הגופה לפניו, הוא לא מאמין. מי אמר שזה הבן שלו? היה המון שאלות כאלה.
כלומר, מה שאתה אומר זה שהתהליך של הזיהוי של המשפחה והיכולת שלה להיפרד היא קריטית ביכולת שלהם להתמודד.
מאוד קשה. אני מאחר בשנים האחרות, שעברתי בירועים מצמאות קשים באזרחות, והגופה הייתה מצב מאוד קשה, ואנשים אחרים מעליי, כמו הרופאים באבו כביר, אמרו, אסור להראות דבר כזה למשפחה. אמרתי, תראו לה לפחות רגל, יד, קצה, שיהיה מבחינה רגשית להקל את האסון. ככה היה. ואתה מראה לו כף רגל מלמטה, והוא אומר, כן, 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 זה הבן שלי. הוא כן, לא, אבל אני עד היום, במלחמה, או בוויכוח נקרא לזה, קשה עם אנשי מקצוע, גם במקרה הגרוע ביותר, חלק להראות שיש גופה.
הרב, זה מרתק מה שאתה אומר לי, כי אני אתמול ריינתי את אלוף משנה במילואים, דפנה הררי, שהייתה ראש מחלקת נפגעים. וכאשר שאלתי אותה איזה דבר הקבורה האזרחית יכולה ללמוד ממחלקת הנפגעים בצהל, היא בדיוק דיברה על הנושא הזה, שצריך לאפשר למשפחות לראות את הנפטר לפני הקבורה, כי אחרת מאוד מקשה על תהליך הפרידה.
אני אומר לך, אפילו במלחמת לבנון הראשונה, שכבר הראו למשפחות גופות, מגיע מצרפת דוד אחרי 3 חודשים, והוא אומר לראש ענף זיהוי, אני לא מאמין לכם. לא מאמין לכם.
וואו.
ואז הוא פסיד עתיק, מראה לו תמונה, לא עזר, מראה לו איזה חפץ אישי, הוא מקבל את זה.
כלומר, בעצם אתם גם מצלמים?
היום כן, פעם לא, היום תלך איזה, זה משוכלל מאוד, עם צילום של הפנים, ועוד הרבה אמצעים נוספים, שבת אצבעות, אבל אז היינו משהו ריטיבי.
אז נחזור רגע למלחמת יום כיפור.
נחזור. עכשיו, ככה, הטעות שאנחנו עשינו, עם ישראל לא קלט, או לפעות העם, פקדים לא קלטו, מה זה מלחמת יום כיפור? אנחנו מבצע צבאי, שחררו אותנו הביתה לשמחת תורה. ואני חוזר הביתה, ונסענו במסעי פתוחה 12 שעות, מביר גף גפה, ואני לא מסוגל לרקוד. אני יושב בשמחת תורה הפינה, שבור. והם לא מבינים, האנשים לא מבינים מה קרה, מה קרה? לא יודע, היה לי חג נוראי, ועשיתי עוד טעות אחת עשיתי, שכן טוב מאוד, ידיד מאוד של ההורים שלי, בא לשבת קצת בשמחת תורה, אני נזכר וזה נהיה לי קר. ואני אומר לו, תשמע, אני לא יכול לראות, אני רואה רק שורות ארוכות של נעליים אדומות של הצנחנים, והאישה, מה זה אישה שבנה משרת בצנחנים? ראיתי שעשית טעות חמורה, מה נספק לדבר. וחזרנו במוצאי שמחת תורה, שוב, בלילה שלנו נסענו בחזרה, הגענו, והיה לנו אוהלי רפואה, אוהל רפואה זה אוהל כזה ארוך, 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 מלא חללים. הוא בא מצנחנים, היה ניסיון פריצה של התעלה, והיה משהו נוראי, קראו לזה חצר מוות. כן, איזו קבוצה, ספיק ספיק שרון קיבלו הפגזה כבדה מאוד, והרגשנו, עזבנו אותם, לא טיפלנו בהם כל החג, איך אנחנו נראים? ואז מגיע הקטע הכי קשה. אנחנו חלל אחרי חלל נגשים, מטפלים, אני ניגש לחלל אחד, אני מוריד את השמיכה, אני רואה בן דוד של אשתי.
אוי לא.
פג, תראי אותה.
וואו.
עכשיו, מסביבי היו עוד כמה לברקים שתכף הם יתחו לרחל, מה קרה וזה. אני לא צריך עכשיו פרטים, אני רק זוכר דבר אחד, שהגופה שלו הייתה שלמה לחלוטין. הוא ניסה כנראה להציל מישהו אחר, וקיבל איזו סיס באורק ראשי ברגל, וכנראה שהחבר שלו צריך להגיע אליו, לעשות את חסימת הרוגים, וזהו נפטר.
נורא.
אחרי שנה או שנתיים, ההורים שלו, שכולו קיים לא חיים היום, החליטו שעושים לזרוע הכנסת ספר תורה בבני ברק. ואבא אומר לי, מבקש ממני, שנגיד לכולם שהגופה הייתה שלמה. איך אני אומר דבר כזה? הקדוש ברוך הוא נתן לי איזה רעיון, אמרתי, תראו, ביהדות, אדם שמת דומה לספר תורה פסול. שהוא חי, ספר התורה חי, במצוות, כמו שספר התורה פסול, צריך לקבור אותו, אנחנו קוראים את המת, הספר התורה הזה היה שלם.
וואו,
זה מה שאמרת.
זה רעיון.
מי שרצה את זה להבין, אבל כמובן שמשפחה לא השתקמה, כמו הרבה משפחות, משפחה לא השתקמה, כל החיים. אז זה, מה שקרה לי אישית אז, אני יודע שקיבלתי את השוק מסוים, ואז החברים הטובים שלי, בלי לציניות, חברים טובים באמת, השקעו אותי בכוח כוס שלמה של קוניאק. הלכתי לישון, קמתי אחרי 4 שעות, המשכתי הלאה. לא היה מי שעזר, היינו פלוגה בקושי פלוגה. וככה המשכנו הרבה זמן. זה החלק הראשון של העבודה היה, של הזיהוי, או סליחה, לא זיהוי סופי, אלא איסוף נתונים ושליחת עתיקים לשלישות, וכאשר הקרבות פסקו פחות או יותר, התפקיד שלנו היה לצאת לשטח, לחפש גופות. או לפעמים גופות מהשטח. היום זה יותר מסודר, יש זיהוי, יש שריקה ויש קבורה, אז הכל, אחד עשה את הכל, שוב קטע קשה, לא מספר אותו תמיד, לא תמיד.
אבל הגיע הזמן לספר.
אני שוב לא זוכר את הפרטים, היה מצב מול מצרים, שהיה לנו מוצבים שלנו, מעוזים קראו להם, והם ישבו ממול. היה אזור מסוים במדוש, איך נקרא הנמל, הנמל הזה? אדיבה, לא זוכר את השם. קטע מסוים שיש ודי, מצד אחד המעוז שלנו, מצד שני מעוז מצרי. חייל שלנו ירד במורד של, לשים מוקשים, והם צלפו בו והרגו אותו והגופה למטה. צריכים לפנות את הגופה. זה סכנה. אלא זה הזיקו אותנו, נסענו עם קומנדקר, ארבעה חבר'ה, וראינו את המצב שממול יש מעוז מצרי, אז אני שואל את המפקד של המעוז שלנו, מה תעשה אם יירו עלינו? הוא אומר, אני רואה בחזרה. אתה לא רבה? והאבטה אווירה מאוד נחסית. החלטנו שלא צריכים שכל ארבעה אנשים יסכנו את החיים שלהם. אחד ירד עם שקית גדולה, ועשינו הגרלה על מי פה לתפקיד.
נפל עליך.
עליי, כמובן. אני תמיד איש עם הרבה מזל, כאילו. ואני יורד למטה, תחיל ללכת. המצרים התחילו לראות עליי באופן אישי. נקלע.
וואו.
ואז אני רצתי בזיגזג, וחזרתי בחזרה, ברחתי למעלה.
אבל הצלחת לעטוף אותו?
לא. אבל אנחנו בחברה קדישה צבאית, חיכינו עד הלילה. בלילה ירדו שניים בחושר ופינו את הגופה.
וואו.
וזה היה ברור לנו, מובן שאנחנו לא עושים את השטח, שאנחנו לא עושים את זה. כי אני הייתי טרי, היה, אבל מעלי אנשים ותיקים אמרו לי, יעקב, מאחורי כל גופה יש משפחה, אתה נציג המשפחה, ככה הם אמרו לי. יש גופה, אתה נציג את הגופה. וזה, המוטו הזה, אתה נציג המשפחה, מלווה אותי כל הזמן. כל פעם שלכם יקרה מוות כזה חמור, בייחוד שאין מי שיתפל. אבל אתה נציג למשפחה, לא דבר שמישהו טען למשהו אחר, טען שאני נציג של המתים. זה משהו אחר כבר, כן? אבל התחושה היא, מי יתפל, מי יעשה?
זה ממש הזיקוק של המשמעות של קדושת האדם.
חסד, חסד.
חסד של אמת.
כן, כן. אז זה היה דבר תקופה ממש פרימיטיבית, קשה, והיה גם מצבים מאוד קשים. התקופה הזאת שהיו הרבה מאוד נהדרים, שלא יודעים נמצאים. והיה מקום שקוראו לזה חווה סינית. למה קוראו לזה חווה סינית? כי הסינים פיתחו שם איזה חקלאות, משהו, לא יודע מה. הרבה מאוד נהדרים. גם שם מקרה קשה מאוד. בקיצור, קיבלנו המון תגבור, המון כוח אדם. היינו נמדים, עשינו שטח, נמדים בשורה של 100 חיילים בשורה, והולכים קדימה צעד אחרי צעד לחפש גופות. והיה ימים ארוכים עם שערות חול קשות, נורא נורא קשה. וזכת הימים האלה בתור ימים מאוד קשים, באחד הימים פסופת חול אדירה. המפקד מחליט להפסיק את הסריקה. בדקות האחרונות, לפני שאנחנו עושים את הסריקה, מישהו מאיתנו מגלה יד של בן אדם, יוצאת בחול. אנחנו התחלנו לחפור בידיים, מסביב. מצאנו שם 12 גופות של חיילים שלנו, קשורות זו לזו בחוטי טלפון, ועם סימנים של ההתעללות על הגופות. הוצאנו אותם אחד אחד בשיא הזהירות, לאט 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 לאט, זה הרקשות של עבודה. וחזרנו לבסיס, אף אחד לא רוצה להתקרב אלינו. כולנו הסרחנו מבדגים, טיפלנו בגופות, הריח הרע דבק בו, נהיה נורא והיום. התקלח, להחליף מדים שוב ושוב, עד שצאנו מזה, זהו.
אני מבינה שהייתה הרבה הפקת לקחים אחרי מה שקרה במלחמת יום כיפור.
במקרה הזה הבנתי שגם הזמינו נציג של הצלב האדום, אבל לא הייתי מעורב למעלה, הייתי יותר. עוד קטע אחד אני רוצה לספר לך, את מעלת התקופה ההיא. מגיע חול המועד סוכות. אז ככה, אנחנו חנינו ברפידים בבסיס מיוחד של חברה קדישה, בתחתית של גבעה. בגבעה למעלה היה מנחת של מסוקים, ובמרחק בערך קילומטר מאיתנו היה בית חולים שדה, ביחש. ההליקופטר היו נוחתים למעלה, מורידים פצועים, שולחים אותם לבית חולים שדה, ואם מורידים הרוג, ישר אלינו. היה כל הזמן, המטוסים יורדים, יורדים, אנחנו פנים, נורא. פתאום באחד הימים, בכל עמד סוכות, שקט. אין חללים, אין סועים. שקט. ישבנו בחדר אוכל, איפה סוכה כזאת, כשרה בדיעבד גדול, ואנחנו יושבים בשקט. לא רעיון שלי, רעיון של מישהו אחר, חבר טוב שלי עד היום, אומר, היום חג, בוא נלך שמח את הפצועים. לקחנו, היינו כמה, שרד חבר'ה, ישבנו בטור כזה, נכנסו לאוהל של המרפאה, כולם שרים, הולכים בין המיטות ושרים שירי חג. אחד פצוע, אחד ששוכב על מיטה, הוא רומש לי באצבע ככה, שנתכופף אליו. נתכופף, הוא אומר לי, עוד לא הצלחתי החג לברך על ארבעת המינים, אתה יכול להשיג לי ארבעה מינים? במדבר, ארבעה מינים, היה לנו סט אחרון באיזה מחובה, הלכתי לבסיס, הבאתי ארבעה מינים, עכשיו תשימו לב. הוא לוקח את ארבעת המינים ביד, הוא מברך, אשר קדשן, זוענתי לעדוליו, שהחיינו, קיימנו, ויונה הזמן הזה, והוא מת.
לא נכון.
ארבעת המינים נופלים ככה. הוא אומר שחיינו והוא מת. זה סיפור, לא יכול לשכוח אותו.
זה באמת משהו בלתי נתפס.
היה עוד כמה סיפורים יותר, אבל זה, אני לא יכול לשכוח את זה. נשים לשמח, ופתאום הוא אומר, הסתירה מן הווה, כן, מת, שחיינו והוא מת.
הוא פשוט קיים את המצווה האחרונה בחייו.
הסתירה זה בין המילים שהוא אומר למה שקורה לו, זה ככה, זה יש סיפור שאני מעלה אותו, כמעט כל שנה מספר אותו כאן לאנשים שמגיע חול המועד סוכות. אז זה עולה לי מחדש הסיפור.
הסיפורים האלה חוזרים ושווים.
היו הרבה אירועים שאני לא זוכר עוד, לא זוכר עוד. יש לי חבר טוב שכתב יומן, מה שקרה לנו. הוא היה כאן, לא מזמן הוא היה כאן. זה אחד דברים יבשים גם כן הוא כתב, כל הדברים, אבל... זה המלחמה הזאת השאירה בי הרבה הרבה מאוד... סיפורים קשים וטובים יותר, טובים פחות.
אז תספר על סיפור טוב.
הסיפור הייתה אווירה נפלאה בין החיילים. עבדו יום ולילה בלי לעשות חשבון לאף אחד. מסירות נפש, נפש של פינוי, של נסיגה וכו'. יותר מזה, אחד מאיתנו היה אדם שחשבנו שהוא לא רציני. והוא היה נהג, היה מביא לחללים מפרפידים לארץ, ואחרנו שהוא, כן, מה נהג? קיצור, היינו צריכים להכניס כל חלל לארון. נגמרו ארונות. אף אחד לא חשב שיהיה מלחמה כזאת. אז כל חלל היה בשקית ניילון לבנה כזאת, סגורה היטב. ומתברר ככה, אם יסעו אותם על המסעית שלו, אחד על השני, הייתה ברירה, מתברר שהוא נסע, הוא לבד במסעית, 12 שעות עם חללים. לאמנו שהוא עושה את זה. ובאחד הצמתים הוא עצר באופן פתאומי, וכמה חיילים נפלו מהמסעית לכביש. והוא העלה אותם למעלה בחזרה, והוא סידר את הכל. אולי אמרנו שמה נהג בצבא, בתנבד, הם גילו מסירות שאין כמה, אין כמה.
בעצם מה שעזר לכם לשרוד, זה התחושה של השליחות.
שליחות והומור שחור, הרבה הומור שחור.
תגיד משהו על הומור שחור. אני גם הקלטתי פודקאסט על הומור שחור, אבל אני יודעת שהרב משתמש הרבה בהומור.
אני אגיד לך, אני אגיד לך סיפור, טוב?
כן.
באיזשהו שלב, כאן לקראת סוף המלחמה כבר, היינו כבר בשבילת נשק, שלחו לנו, או עובד סוציאלי, או ברמה יותר גבוה, או פסיכולוג, שנפרוק את הלחץ. אנחנו יושבים באוהל גדול, ב-30 איש, הוא עומד מולנו, מישהו ניגש אליו, מודד אותו ממסרת מדידה. הוא שואל, מה זה? הוא אומר, יש לנו ארון סטנדרט, יש לפי מידה. נכין לך ארון לפי מידה. ההוא? אני שהוא לא קולט את הסיטואציה. אחרי דקה מישהו אומר, תשמע, אדוני, יש לך איזה בעיה ביד, נכון? יש פה חלקי חילוף. הוא הלך, הוא ברח. אני לא, זה סוג של הומור שהיינו... אני חייב לך סיפור על שרימיתי את היעס.
האמת. שמה עשית?
רימיתי טייס.
רימית הטייס.
כן. אסור לספר את זה, באמת זה עבירה חמורה, אבל יש התיישנות, אני מקווה. אחד החללים של האויב, הקרוב משפחה של סעדת, אני חושב שמסוק התרסק, או נפל במסוק, הוא מת. והגופה באה אלינו לרפידים, כיוון שזה היה אישיות חשובה, יכול לקלף מיקוח, אני צריך להטיס את הגופה בארון לארץ, לאבו קביר. טוב, אז המסנו אותנו נון, אני נוסע לשדה, אז היחסים לא היו פורמליים כל כך, אני פתאום נגש למסרוק ומאמיס, לא שאל שאלות. טוב, אתה יש הצעה חוצה, אמר לי, מה זה ארון הזה, יש פה חלל? כן, אני לא מטיס חללים, לא, אני מאמין באמונת תפילות, לא, אצלי במטוס אין חללים. אמרתי, אתה לא מתבייש, ככה טייס עושה לטייס. אמר לי, אז זה טייס, הוא לא קבור אותו עכשיו. הוא טס.
ועד היום הוא לא יודע את מי הוא הטיס.
אבל הייתה ברירה. נכון. זהו, עכשיו, הסיפור על ישיבת גושן, שמעת על זה? לא.
לא.
אנחנו הגענו לרפידים, היינו בבסיס שהיה פעם של הקצינים המצרים, מבנים מלוכלכים, מלא פרושים, לא חשוב. והרבה שעות פנויות. היינו שם כמעט, לדרך אגב, אני נוסעתי שיעור כל יום בשולחן ארוך, כיסור שולחן ארוך, מיד אחרי יום כיפור, סוכות, התחלתי ללמד הלכות חנוכה. ואנחנו פה נהיית חנוכה, לא זו לכם שום דבר. יש אחד בשם הרב מרדכי אלפרין, מוטי אלפרין, הרב דוקטור, היום הרב דוקטור אלפרין, הוא היה מפקד חוליית סריקה, עליו הוא אגדה. בין השם שהוא עשה, הקים ישיבה, אתם עושים ישיבה, אין לכם עבודה. בוא נלמד. קראת השאלת גדול, ישיבת גושן. מביא מרצים, מביא
חיים. למה גושן? למה גושן?
כי זה היינו בגושן, ארץ גושן. ארץ גושן. ארץ גושן. הוא הספר את הסיפור בהרחבה, יש לי גם כתבות על זה, בביינט, בכל מיני מקומות, ואני מסרתי חלק מהשיעורים שם, ואחר כך הוא הביא עוד כל מיני מרצים, זה היה משהו מדהים, כמעט הימים כאלה ריקים. שלב, זה הצד היפה של העניין, שאנשים ממשיכים ללמוד תורה בכל מקרה, ואחר כך התחיל תחרות בין אנשים בחוץ, מי יגיע, מי לא יגיע. עוד סיפור, אני חייב לספר סיפור אחד. רב אחד שאני מעריץ אותו עד היום. הרב של העיר העתיקה, אביגדור לבנצל. הוא עוד חכם ענק, ענק, היום הוא קצת נחלש בזקנה, אבל הוא מתמיד עצום. הוא רם בישיבת הכותל, לא חשוב. אני לא זוכר באיזשהו שלב שהמלחמה קצת ירדה בפשוט נשק, והיינו עייפים ומלוכלכים. החליטו לתת לנו, להביא תגבורת. הרמות הצבאית שאכלנו תגבורת. באו במטוס 12 אנשים, נבושים במדים, נקיים לחלוטין, נעלי גבוהות חדשות, אנחנו במדים, הגענו איזה פער בינינו לבינם. אחד מהם היה, אביגדור לבנצל, אחד מהם היה רב אחלה. קיצור, מגיע יום שישי, כולנו מתכנסים בבית הכנסת, ואביגדור לבנצל לא נמצא. הוא נמצא פה בסך הכל 3 ימים. איפה הוא הלך הבן אדם? הוא חטפו אותו. אז אני בתור אחראי, מסתובב מחפש אותו בכל המבנה שלנו. יש בחדר ששם היה חלל שהגיע לפני שבת, שנהרג בתאונת דרכים, שכב בחדר, הוא עומד שם. הרב אביגדור, מה אתה עושה פה? הוא אומר, כתוב בשולחן ערוך שאסור להשאיר מת לבד, צריכים לשמור. יש שמירת המת, אז אני עומד פה. רגע, ומי אמר לך? אף אחד אמר לי, בשולחן ערוך. ועד מתי חשבת לעמוד פה? עד שמישהו יחליף אותי. תמימות כזאת, נפלאה. טוב, אז דאגנו לשחליף אותו וכו'. הוא שמר על הלכות עכשיו. השנים עבורות, קרס עולם שמחות בירושלים, פלקל, איך זה נקרא עולם הזה?
ורסאי, עולם ורסאי.
אני מגיע לשם, אז איש משטרה בכלל, אני מדהים ששוטר, אני יורד לחפירה למטה, 3 גופות למטה, מי עומד שם? הרב אביגדור לבנצל עומד שם, שמירת המת.
סגירת מעגל.
נכון. והוא היום נשיא ועד רבני זק"א. זה מספר הסיפור מעכשיו, כן? אפשר לחבר את זה לעכשיו?
רצוי אפילו.
הרב הראשי של רומניה, הרב שפר, מתקשר אליי באמצע הקורונה. הוא אומר, תשמע, יש פה חוק, שמי שמת בקורונה, צריך לקבור אותו באותו יום. אם לא, שורפים את הגופה. מה אני עושה, יהודי שמת בשבת בבוקר? אם אני לא אקבור אותו, אתם ישרפו את הגופה. איך אני אקבור אותו? לא יכול לקבור אותו. האם מותר לקבור אותה?
רגע, אני מנסה להבין, זה החוק של המדינה?
כן, ברומניה, כך החוק.
וואו.
כדי לנוע על זיהומי וכו'. עכשיו, לקבור אותה על ידי גוי, כתוב שאסור לקבור על ידי גוי. כתוב שלקבור, אם מת בשביל על ידי גוי, זה ביזיון של המת, משהו נורא, אבל אולי פה מותר. טוב, אני מספר עכשיו על עצמי קצת, הלכתי, חיטטתי, מצאתי שבזמן שמואל סלנט, הרב הראשי של ירושלים, גם איזה 80 שנה יותר, היה מקרה ששיירה של יהודים הגיעה מצפת לירושלים ביום שישי, בדרך מתה אישה, הגופה הגיעה במצב מאוד קשה, ושמואל סלנט התיר לקבור אותה בשבת על ידי גויים, בגלל הכבוד המת. ומצאתי את הפרוטוקול של החברה קדישה, שמתארת ששני אנשים היו נוכחים, מעידים, שקבעו אותה על סמך פסק הלכה של שמואל סלנט, זאת אומרת שמותר לקבור על ידי גוי כדי למנוע ביזיון של הגופה. מסתבר שגם פה מותר אותו דבר, כתבתי פסק הלכה. רציתי גיבוי, הלכתי להגיד לו לבנסל, נתני את הגיבוי, שלחתי את זה, הציל את כל אירופה. כל הגמות שהייתה בעיה, קבעו על ידי גויים.
אז קישרנו את מלחמת יום כיפור, לקורונה, לוורסאי, ואני מרגישה שיש עוד כל כך הרבה דברים על העולם שלך ועל מה שעשית בחיים, שיש עוד לספר, ואני מאוד מאוד אשמח לבוא שוב ולשמוע בפרק הבא על ההמשך. זה היה ממש מרתק. תודה רבה.